ערב טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בסמיכות לחג השבועות. יש לנו שבעה שבועות של הכנה בין פסח לחג מתן תורה, של לתקן את מידותינו. ואחת הנקודות זה נקודת המלכות. נקודת המלכות במידות היא גם מבטאת את זה שכל מה שאנחנו יודעים, להוריד את זה לחיי המעשה, להוריד את זה לקרקע, זה המלכות. היא גם מבטאת את העניין של שבן אדם יש לו מלכות במובן שיש לו איזושהי שררה. כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי שררה. יש אחד בביתו, יש אחד במפעל. אז רבי נחן אומר בתורה נונבב, בלקוטי מאורן, נונבב זה ראשי תיבות, נחיה ונראה. כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. לכל אחד לפי בחינתו, כן, יש לו בחינות מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר. וכן יש שהוא מושל על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בחינות שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ובחינות המלכות הזאת שיש בכל אחד היא בהתגליה ובהתקסיה. בהתגליה, היינו הממשלה שיש לכל אחד לפי בחינתו, שהוא מושל על אילו האנשים. בהתגליה, שהוא מושל אל אילו האנשים בהתגליה כפי בחינת המלכות שלו. טוב, מה הבנתם? שלכל אחד יש בחינת מלכות, יש אנשים שהוא אחראי אליהם, הוא גם אחראי לתת להם השראה, גם אחראי לתת להם שמחה, אחראי, יש נקודת מלכות שבן אדם יש לו איזו שררה, וכל התודעה שלו זה איך לנוק מאותם אנשים שהוא אחראי אליהם. זאת איך לנצל אותם לצורכו. ויש בן אדם שיש לו שררה על אנשים אחרים, והמודעות שלו זה איך להיטיב איתם, איך להיות המכוון שלהם, ולתת לו את הברכה הגדולה. זה הכוח המיוחד של המלכות שיש לכל אחד מאיתנו. ואומר רבי נחמן, וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו לנעתו ולצורכו. תחשבו על כך שאומרים לפוליטיקאי, אתה יכול להיבחר, נדאג לך גם לשררה שבה אתה מעוניין, רק תזכור מה הכלל הכי חשוב, לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו לנעתו ולצורכו. מה אתם אומרים? יהיה ביקוש? לבלי להשתמש להנעתו לצורכו. זאת אומרת שכל מי שבא לפוליטיקה עושה את זה למען הנתינה לזולת. עכשיו באמת זה אתגר שכשיש מלך אמיתי באמת זה התודעה שלו. אם היינו יודעים, בוא ננסח את זה ככה, אם הייתה לנו ראייה רוחנית, היינו רואים כמה זה דבר מעצים ונפלא כשאנחנו בנתינה לאחרים. היינו פשוט רואים מה זה פועל בעולמות העליונים, איך זה נראה באור יקרות, נתינה שלנו עבור האחר. באותה מידה אם היינו רואים איך זה נראה המחשבה המרובה על עצמנו, ריכוז עצמי קוראים לזה ב-12 הצעדים. פשוט היינו רואים את הצבע הרוחני של זה, משהו בתוכנו היה משתנה. משהו בתוכנו היה סס ושמח באותה נתינה נפלאה. זה גם הכוח של מגילת רות שקוראים אותה בחג השבועות. יש כמה סיבות למה קוראים אותה, לסיבה לפחות הכי פשוטה, הכי בסיסית, כי זה מגילה של חסד, מגילה של נתינה. מהחסד הזה, מהנתינה הזו, יוצא לו דוד המלך. עכשיו, הרבה פעמים הנתינה שלנו היא מותנית במצב רוח. בן אדם אומר, אין לי מצב רוח, אז איך עכשיו אני אהיה בנתינה? לפעמים הוא יכול להחליף את זה, במקום להגיד מצב רוח, הוא אומר, אין לי זמן. אבל רב נחמן מלמד אותנו סוד גדול, שכשבן אדם בנתינה, נוצר לו זמן ונוצרת לו שמחה. במעשה משבעה קבצנים ביום השלישי, אומר רבי נחמן, שהזמן נוצר על ידי חסדים של אמת. זה חידוש מעניין. כי התפיסה הרגילה אומרת, אם יהיה לי זמן, אני אעשה חסדים של אמת. רבי נחמן אומר, הסוד הוא, אם אתה עושה חסדים של אמת, יש לך זמן. יש כמה דברים רוחניים שמופיעים אצל חז"ל, שגורמים לשינוי המציאות. זה הראשון שהזכרתי. חסדים של אמת יוצרים זמן, חסדים של אמת יוצרים שמחה בלב. רבי נחמן אומר בספר המידות, על ידי רחמנות תסלק את הפחד ואת העצמך. על ידי רחמנות זה לא במובן של רחמים מרטילאיים על הזולת, אלא דיינו להתבונן בו כבמין, להתבונן על מסכנותו. לא לזה נקרא רחמים. רחמים זה בעצם לראות איזה פעולות אני עושה להיטיב את מצבו. חיים לחיים. לחיים טובים ולשלום. מה הפעולות שאני עושה? עוד איזה דוגמה שזה מה שקורה בתוכנו מתקן את המציאות. ראיתי בזוהר הקדוש פרשת בחוקותיי. שלא תחשבו שקראתי את הזוהר הקדוש כסדר בפרשת בחוקותיי. זאת אומרת, אני מקווה יום יבוא יום ואני אגיד לכם שאתם מותר לכם לחשוב את זה, כי ככה יהיה. נקרא כל שבוע את הזוהר על הפרשה. נכון להיום אני קורא את הקטע היומי מחוק לישראל. יש על פי עריכה של הארי הקדוש ושל האחידה הקדוש כל יום קטע קטן. אפילו פעם את אמרת שיש לזה אפליקציה של חוק לישראל. זה קטע זוהר יומי עם תרגום. זה נחמד. מה זה נחמד? זה מאיר באור גדול. אז בקטע היומי של יום חמישי של פרשת בחוקותיי היה סיפור, שעת סיפור, על רבי יוסי ורבי חייא שהיו הולכים בדרך. והנה ראו מערה, אמרו במערה הזו אנחנו עכשיו נעסוק בדברי תורה. זה עצמו מאוד מרגש, סיפורי הזוהר הקדוש שמתנהלים בטבע, בדרך, היו הולכים בדרך. יש פעמים שהלימוד הוא רק בבית המדרש. החוויה הארץ ישראלית היא שהלימוד הוא מעצם החיים, מעצם היציאה החוצה. אז רבי יוסי, רבי חייא מספר לרבי יוסי דבר תורה שהוא שמע בשם רבי אלעזר בן רבי שמעון. והדבר תורה הזה מורכב ממשל ונמשל. אני אתחיל ישר במשל. מעשה באדם שהייתה לו אהובה. איך זה נשמע עד עכשיו? נהדר? אפשר לעצור פה. הייתה לו אהובה שהייתה גרה בשוק של בורסקאים. מה זה שוק של בורסקאים? שוק של מעבדי אורות. אזור תעשייה עם עם ריחות מזוויעים. כמו שאומרים, שלא נדע. מה יש? ממשיך הזוהר ואומר, ככה מספר רבי יוסי לרבי חייא בשם רבי אלעזר ורבי שמעון, שאותו אדם שהייתה לו אהובה בשוק של ברסקאים, הוא מעצמו בחיים לא היה נכנס לשם. בגלל שהייתה לו אהובה הוא נכנס לשם, והיה דומה עיניו כשוק של בשמים, שיש שם ריח נהדר, ריח של בושם, של מוכרי בשמים. עכשיו זה מאוד מעניין המשל הזה. מה הוא בעצם אומר? שכשאנחנו מאוהבים, נאחל לכולם, כשאנחנו מאוהבים, אז הוא, אם אני אפרט את זה, אומר, המולקולות משתנות. זאת אומרת, המציאות האובייקטיבית שיש שם ריח מזוויע, ובזה שאהובתו נמצאת שם, אז במקום להריח את הריח הנורא, החוויה שלו זה של בשמים. ולמרות שזה סיפור מאוד נחמד, אני אשאל שאלות תם, איך הוא מריח ריח בשמים? המציאות היא הרי שזה שוק של בורסקאים. אלא התשובה היא שכשאנחנו פוגשים את כוח החסד האלוקי, אהבה שמו, שמסיבות שונות האור הזה, התדר הזה יתעורר בליבנו, העולם שסביבנו הופך להיות חגיגי ונעים הרבה יותר. זה דיבור לא פשוט, אבל ככה משמע. נו, אז על מה הנמשל? בפרשת בחוקותיי היה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. המילה לחלותם כתובה בלי וו. אז שואל רבי אלעזר, לכאורה צריך להיות כתוב, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא הכיתים ולא הרגתים. מה זה לא מאסתים ולא קליטים? אז הוא אומר, ואז הוא מביא את המשל הזה, שארץ אויביהם, ארץ אויביהם של עם ישראל, זה כביכול מבחינה רוחנית משול לשוק של בורסקאים. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא יורד אל תוך המקום הזה לפגוש אותנו. והמילה לחלותם דורש את זה לעזור לקלתם. לא מאסתים ולא גאלתים לקלתם, כי אנחנו הקלה של השם יתברך. לא יודע מה איתכם, אני קראתי את זה והייתי בהתפעלות גמורה מהמשל הזה, מהחוק לישראל של יום חמישי, מאז עברו שלושה ימים, חמישי, שישי, שבת. אנחנו כמעט לקראת סופו של היום הרביעי, ועדיין אני שמח והתלהבותי מאותו משל מיוחד. כי מה שנצנץ בי, לפעמים אני לוקח משלים ואני נתקע עליהם, או כמו שנהוג לומר היום, לחפור, להתבונן מה זאת אומרת שבן אדם מאוהב, הריח הנוראי בעיניו כריח בסמים. הרי המציאות היא לא ככה, אבל זו המסקנה, כבר אמרתי את הרעיון, אבל אומר, ההתפעלות שלי, שהזוהר מספר לנו שהמציאות משתנה כתוצאה ממשהו שקורה בתוכנו. אם אלה אתם גם יכולים להבין שחס ושלום זה הפוך, שיש שנאה בלב, גם המקום הכי נעים והכי מפרגן זה שם ירחם, לחיים לחיים. עכשיו איך הגעתי לזה? כי אמרתי שגם על ידי נתינה המצב רוח משתנה והזמן מתרחב, ועל ידי האהבה מולקולות באוויר משתנות. אז אפרופו נתינה, אני נזכר בסיפור לכבוד יום ירושלים. עכשיו אנחנו במוצאי יום ירושלים. היום הכל כך מיוחד, שעם ישראל זכה לחבר מחדש את ירושלים. אני במלחמת ששת הימים עוד לא נולדתי. אנשים מספרים שכמעט לא הייתה עין יבשה בעם, בארץ, בעולם היהודי, שאנשים לא התרגשו ובכו. ימים עלי השלום אומרת שירושלים רשומה בליבו של היהודי. אז יש אגדה על ירושלים. את חצייה הראשון אתם מכירים, את חצייה השני טרם. על שני אחים שהיו שותפים, אחד היה בעל משפחה וילדים, והשני לא. אז אז מה? והם חלקו ביניהם את היבול שווה בשווה. באמצע הלילה אח הצעיר מתעורר, הוא מרגיש לא נוח, הוא אומר, לא יפה שאני ככה לוקח מחצית מן החיטה אליי. אחי הגדול, יש לו משפחה וילדים, הוא זקוק, יש לו יותר הוצאות. אני אלך באמצע הלילה ויחזיר לו קצת מהיבול, בלי שהוא ידע מזה, שיהיה לו יותר. ואח המבוגר באותם רגעים גם לא נרדם, הוא אומר, חבל שלקחתי חצי, אחי הצעיר, הוא צריך להקים את ביתו, את משפחתו. כל אחד יוצא לדרך, בחושך, מעמיס כמה שקים לתת לחבר של האח שלו, ומספר את האגדה שנפגשו בדרך, והבינו מה כל אחד רצה לעשות, התחבקו, התנשקו, ובמקום הזה נבנה בית המקדש. כדאי לדעת שהאגדה הנחמדה הזו אין לה מקור בחז"ל, אבל גם מספרי הילדים זה בסדר. אני בעד לספר אותה, וגם צריך לדעת שאין לה מקור. היה ראוי שיהיה לה. בכל מקרה היא נחמדה מאוד. חלק ב' של האגדה. שני אחים, אותם נתוני רקע. ולא נרדם, אח הבכור אומר, הוא הנשוי, אומר, מה זה שאח שלי ייקח חצי? הוא בסך הכל דואג רק לעצמו, אין לו עוד משפחה, אני יש לי הוצאות גדולות, אני אקח לעצמי יותר. האח השני אמר, אותו צעיר גם כן לא נרדם, אומר, מה זה אחי הגדול, כבר התחתן, הקים את ביתו, מה זה שהוא ייקח חצי? הוא כבר יסתדר בחיים, אני עוד יש לי הוצאות, נדוניה. אני אלך בשקט ויקח לו חלק מהיבול. ככה כל אחד מהם מתגנב לחלקה של של האח השני, לוקח חלק מהיבול, וכשהם באים לחזור, בום, נפגשו בדרך. כל אחד הבין מה השני רצה לעשות, הלכו מכות, התקוטטו, כללות, צעקות, ומספר את האגדה שבמקום שבו הם נפגשו, נבנתה הכנסת. זכה בטח. איזה יופי שבאת. מי מתחתן? אתה בעצמך? מזל טוב, שיהיה פעמיים כי טוב. ושמע, אני לא יודע מה תקנה בזה, אבל אם אתה יכול לקנות בזה גם גלידה, ארטיק, זה טוב. תפנק את עצמך, זה אפשרי? בהצלחה. זה לא דבר מובן מאליו לזכות באמצע שיעור לבוא שיתרים אותנו לצדקה, זה מתנה כל כך גדולה, זה ממש חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. זה פשוט נפלא, תרשו לי להתלהב מזה. אפשר גם לדרוש את זה הפוך, אבל זה הבחירה שלנו, אמר, איזה יופי. איך קוראים לקלה? בהצלחה. אמן. שיהיה יישוב הדעת, ונזכה לקבל את התורה בשמחה. אמן. רב נחמן אומר את המילה יישוב הדעת באמת על שבועות, זה מופיע בתוך אותו טקסט.
זה יום הדין התורה, כמה רוחניות יהיה לנו? או אומר ברוך אם יש בוש, ראש השנה זה על, על גשמיות, כמה פרנסה, אם תחיה, שבועות, כמה חשת בתפילה, כמה חשת בלימוד, בקדושה, הכל תלוי בשבועות.
אז אני אסביר...
אז אני אסביר... אז אני אסביר... המחד הסביר, ערב ראשון
סיוון, אנחנו מלאגים, מול תפילת השלה. אז מחד זה ראש חודש סיוון, מקובל להגיד את תפילת השלה, אפשר למצוא את זה ברשת. זה תפילה לחנך את הילדים כראוי בדרך השם, וזה בוודאי, גם למי שעוד ילדים, בוודאי כדאי להגיד את התפילה הזאת, וגם מי שחפש את בן הזוג שלה, גם כדאי להגיד את התפילה הזאת. מחר. תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, תפילה מאוד יפה שהוא כתב, הוא אומר לי, בי אומר לי שהזמן המובחר להגיד אותה הוא בערב ראש חודש סיוון. נגיד את זה עם שמחה, עם חן. ואמר הבחור הנחמד הזה, החתן, שגם שבועות זה נחשב ראש השנה לפירות האילן. הוא אומר בשם רבי ברוך ממז'יבוז' שהיה נכד הבעל שם טוב ודוד של רב נחמן, שהוא אמר שבראש השנה אנחנו מתפללים וגם נידונים על הפרנסה, על הגשמיות, ובחג שבועות אנחנו נידונים כמה חשק יהיה לנו בתפילה, כמה לימוד תורה יהיה לנו, איזה חברותות נמצא, זה גם בשבועות? יום הדין על רוחניות, איזה ביטוי מתומצת, יפה.
יום נהדר,
נהדר.
זה התחנה הכי גדולה, שבועות. שבע שבועות. אלו זה חודש עד ראשונה. עד אחד השבועות אנחנו מצוינים שבע שבועות. הוא השבועה לקבל את התורה. זה הורתה וקודש בוחים וישראל אחד הוא. זה כל התכלית,
קיום התורה. יוצא מן הכלל, צריך שיראו את הפנים המהירות שלך במצלמה, כי רק אני נהנה מהם. תראו, זה מה שהוא אומר ככה בהבלעה, אבל ראוי לזה, הוא אומר...
מה התכלית? אם זה התורה, היה עולם טוב עבור, מה היינו? השם ישמור. בזכות התורה, בזכות התורה, בזכות התורה, בזכות התורה, בזכות התורה, בזכות התורה, רק נסיינות.
ראש השנה אנחנו מתכוננים כל חודש אלול. ליום כיפור אנחנו מתכוננים 40 יום. הוא בעצם אמר לנו, אין עוד חג שאנו כל כך מחכים לו כמו לחג השבועות, שבעה שבועות. מה עוד אתה רוצה לומר ולא הספקת?
שנזכה לקבל את התורה בקדושה וטהרה.
נכון. תודה רבה. אמן.
מקדושה לקדושה, ישר משם, קדושה מגיעים לקדושה שקבעת התורה, אין שום בעיה, אין שום גשמיות, שבת, ישר משבת לחג לתורת התורה, לתת הדיברות, זה תקיד של יבא.
יישר כוח. כל נדע, רק פרט אחד לא הייתי סגור עליו, וגם ששאלתי מה השם הקלה והסתכל בהזמנה. אבל גם, בכל מקרה, זה נתינה בכל הלב, בין שזו היא הקלה, בין שזה... אין הקפדה כלל. אם זה עבור קלתו כפשוטו, ברכה על ראשו. ואם זה עבור צרכה ואחרים, זה לא שום חרטה ופקפוק כלל. אבל בכל זאת, זה לא... זה תפס אותי, מסתכל מה השם. יכול להיות, זה גם, יכול להיות גם עניין טבעי של התרגשות. נכון, נכון. אבל ככה מלמד אותנו רבי נחמן לראות את הרמזים של השם יתברך. זאת אומרת, זה הסכמה לראות את זה כרמז. בתורה נ"ד רבי נחמן אומר שבכל יום שהקדוש ברוך הוא שולח לכל בן אדם רמזים שמשתלשלים מהעולם הרוחני הכי גבוה עד המציאות הגשמית. שנועדו לקרב אותו אליו יתברך. והרמזים הללו מגיעים במחשבה, בדיבור ובמעשה. ראיתי פעם מאמר של הרב גינזבורג שאומר שהכלל הכי חשוב ברמזים הללו שהם תמיד חיוביים. זאת אומרת, אי אפשר לדרוש אותם לשלילה. היה לי חבר שהיה לי, אומר לי פעם שהוא דורש את המילים שיוויתי השם לנגדי תמיד, שהשם תמיד נגדי. נגדי מלשון התנגדות, כן? לא מלשון נוכחות מולי. אז יש כלל כזה, הייתי מאמר יפה של הרב גינזבורג שאומר, הוא נותן כמה טיפים איך ללכת עם העניין הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים כל דבר. אז הכלל שאני זוכר קודם כל שתמיד על דרך החיוב. אין שם הוכחות לכך שאני לא בסדר או הוכחות לכך שאני לא ראוי. תמיד זה על דרך החיוב. זה נורא משמח. נורא משמח. אז הנה קיבלנו עכשיו את הדיבור שחג שבועות, ההתבוננות הזאת, שאין עוד חג בלוח השנה היהודי שיש אליו הכנה כה משמעותית. כמו חג השבועות. וזה גם נידונים אז על כל ענייני הרוחניות. זה מתחיל בכלל מהבעל שם טוב שהוא אומר שיש עלינו השגחה פרטית מופלאה. וכל מה שקורה איתנו זה הכל בהשגחה פרטית. המושג השגחה פרטית הוא אמור להיות מרגש. מה זה בעצם אומר? שזה לא צירוף מקרים, אלא כביכול ממש שמים לב אלייך. וכמו ילד שהוא מרגיש שבכל מקום שהוא הולך, הוא לא לבד, דואגים לו, מטעמים לו את הביקור, ודואגים שהדרך תהיה פנויה. אני לא אומר את זה במובן של עצלות או של פינוק יתר, אלא במובן הזה של תחושה שכל הזמן יש מי שאנחנו חשובים לו, ואנחנו לא נמצאים בבדידותנו, ואנחנו לא לבד, ויש יד מכוונת. אבל שם טוב לקח שיום הפטירה שלו הוא בחג שבועות, ממש הפך את זה לשיטה, איך שהשם יתברך מנחה ומשגיח אותנו כל הזמן. ורבי נחמן הלביש את זה במילים את הרעיון הזה, והוא אומר ככה, בתורה נון דלד, וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה. והקדוש ברוך הוא מצמצם אלקותו, מאין סוף עד אין תכלית. אין סוף, זה כוונה אין סוף המקום הרוחני הכי עליון, הכי גבוה, עד אין תכלית, דהיינו עד המקום הכי נמוך, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, הוא מזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום, ולפי האדם, ולפי המקום, הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. יש לנו כל יום נשלחים לנו רמזים דרך ההתרחשויות שאנחנו פוגשים. זה מובן יותר? זאת אומרת, נכנס לי פה עכשיו בחור, אז אפשר לראות את זה כרמז, רמז שהזדמנות לתת צדקה. אז אני מרגיש, במה זה אני אהוב, שהיום אולי לא נתתי מספיק צדקה, אז לראות בזה כמין מתנה שמישהו מגיע עד אליי שאני יכול לתת לו. אני יכול לדרוש את זה, להגיד שאני לא בסדר, לא נתתי צדקה. אני דורש את החיוב שאני אהוב. רוצים שאני עוד אתן צדקה, וזימנו לי את זה בלי להתאמץ. עד אליי יגיע החתן לצדקה. ורמזים להוקיר עוד במחשבתנו את חג השבועות ולהתרגש אליו. אם ככה חשבתי שאני מוכן, אני יודע מה זה החג, הוא בא ודיבר בהתלהבות ובתמימות שלו כמה זה מיוחד ונפלא החג הזה. בסדר? רמזים. תפילת השלה, אולי לא חשבתי על זה לדבר, והנה היה ראוי שאתם תשמעו על התפילה המיוחדת הזו. ובאמת מחר אלפים נוסעים לקברו שבעיר טבריה. אומרים שם את התפילה הזו. אפשר בכל מקום. זה, זאת אומרת, זה השגחה, זה לא מקריות, זה השגחה. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו, שנזכה לומר את התפילה הזאת, שנזכה לכל המתנות הטובות. אז הוא אומר, בכן, צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, להגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור המעשה של זה היום שהזמין לו הקדוש ברוך הוא. אין מלאכה ומשא ומתן, וכל מה שמזמין לו השם ידבר בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזותיו של השם ידברך. אז נתתי כלל אחד פשוט, שתמיד זה על דרך החיוב. תמיד זה רמיזות חיוביות. תמיד זה... היום היה יום הזיכרון של שמואל הנביא. יש דעה שאומרת שזה בכ"ח באייר, ויש דעה שאומרת שזה בכ"ט באייר. אז אפשר להגיד שאין זה, אין מחלוקת, כי זה שמואל א' וזה שמואל ב'. איזה כיף שיש קהל שיודע לצחוק גם מבדיחות של מה בכך. כך משמח השילוב הזה. שבוע שעבר הייתי באיזה שיעור וסיפרתי שלוש בדיחות. זה הכל, שיעור באורך מלא, שלוש בדיחות, איזה גברת, והיה צחוקים טובים, ברוך השם. איזה גברת כתבה לי אחרי זה מכתב, למה אני כל כך מתאמץ להצחיק את הקהל, ויש לי הרבה דברים מעניינים להגיד גם בלי הבדיחות התפלות הללו, וכותבת לי שהיא גם הייתה בהרצאה אחרת שלי, וגם שם סיפרתי את הבדיחות, וכבר אז היא הרגישה שזה לא לעניין. היא דרכה לכתוב לי את זה. אז בסוגי קטע, אולי אתה רוצה לשמח את האנשים? גברת יקרה, את עצמי אני רוצה לשמח. את עצמי אני רוצה להצחיק. איזה הנחה נעימה. כמה טוב הוא שביכולתנו לספר את הבדיחות שיהיו בטעם טוב. הצחוק הוא פותח את הלב. אז הרמזים הללו, הבעל שם טוב היה יודע ללכת איתם. הוא בעצם ראה בכל דבר אלוקות, ובכל דבר הוא מצא בזה רמז. עכשיו תראו, יש לפעמים שבן אדם מתוך ריבוי רמזים כאלה יכול להשתגע, כל דבר, המכונית שלפניו בפקק, הוא עושה גימטריות של המספר שלה, שיחה שלא נענתה, ואז הוא אומר, רגע, יכול להיות שמה שאני גם כן יבקש שלא יענה, חס שלום. אומר, אך הגדלות השכל בזה צריך להיות במידה. איזה משפט יפה, צריך להיות במידה. שלא יוצא מגבול הקדושה רק לפי שכל אנושי שלו, כן יגדיל המחשבה בזה. וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש. כך פשוט, במידה. באיזשהו שלב שזה, הרי זה לא במקום ההלכות, זה לא במקום הדברים הברורים שכתובים בתורה. אנחנו מזכירים את הבעל שם טוב, שהוא דיבר על זה בתמצות, ורבי נחמן נתן לנו תורה בליקוטי מוהר"ן באורך מלא על זה, אבל אפשר גם לראות את הדרך חיים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לא השיח את דעתו מהבורא יתברך. הבעל שם טוב שלח לעולמו בחג השבועות, אמר, המילים האחרונות שלו היו, אל תבואני רגל גאווה. זאת אומרת שגם בן אדם, ברגעיו האחרונים הוא יכול להיות בגאווה. יכול להיות שגאווה בהקשר פה זה לנכס את הישגיו הרוחניים לעצמו. זאת אומרת, בלי לראות בעצמו ערוץ, צ'אנל לכל השפע הזה. בעל שם טוב. שם טוב. כל אחד מאיתנו, אומרים חז"ל, יש כתר תורה, יש כתר כהונה, יש כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על כולם. מה הכוונה? יש בן אדם שיש לו כבוד ושרה מעצם זה שהוא כהן, או מעצם זה שהוא ממשפחת המלוכה, או מעצם זה שהוא תלמיד חכם. שם טוב זה תוצאה של העשייה הטובה שלנו. שם טוב לא יכול להיות כתוצאה של יחסי ציבור, או כתוצאה של משהו מלאכותי, של יחצנות. המילה יחצנות, שהיא מאוד תופסת היום, חשבתי על זה שיש בזה איזה רמז לביטוי חיצון. יחצן. מה זה? נכון, רק אני אומר, המילה יחצנות, עניינה יחסי ציבור, אני שומע בזה משהו חיצוני, זאת אומרת, זה לא נקודה פנימית, זה לא... הבעל שם טוב הקדוש, הוא ממש לימד את אותה פנימיות, לימד את אותו דרך, אותה דרך, לראות ריבונו של עולם בכל דבר ובכל עניין כל הזמן. לומדים הרבה מהדמויות שקשורות לחג השבועות, בעיקר מדוד המלך, בעל שם טוב הקדוש. עכשיו, כמה שורות מתורה ריש למד דלת. ריש למד דלת זה תורה, אני אומר ככה, יש זמנים שאנחנו זוכים לתת שיעור שיש לו התחלה, אמצע וסוף במובן הזה כסדר אחד רציף. ויש שבהשגחה פרטית אנחנו עוברים כמה וכמה נקודות שאני קורא לזה כמו ויטמין או כמו משפטים שבהשגחה הפרטית, מי שצופה בשיעור או מי שזה מגיע אליו, לפעמים מספיק לו המשפט האחד הזה. אז בתורה ריש למד דלת, שם רבי נחמן מדבר על סיפורי מעשיות מצדיקים, מה שעבר אליהם. ואחרי זה אני אומר עוד כמה ציטוטים מתורה ריש נון, ואז תוכלו ללכת הביתה ולרשום לעצמכם במחברת, מתוך סך הדברים שנאמרו, עניין אחד שאתם זוכרים, והוא ילווה אתכם בעזרת השם בשבוע. מי שזוכר כמה עניינים מהשיעור, לא נורא. רק תדעו שעם עניין אחד להתעצם איתו ממה שנאמר. עד עכשיו נגענו בכמה נקודות כביכול לא לגמרי נוגעות זו בזו. אם נזכה, אנחנו נעשה מזה מחרוזת. החוכמה היא במחרוזת, זה אחרי כל אבן או פנינה, או זה לעשות קשר, ובסוף גם לקשור את הכל ביחד. התורה הריש למד דלת, רבי נחמן מדבר על סיפורי מעשיות מצדיקים. הוא אומר, דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, היינו ממה שאירע להם, הוא דבר גדול מאוד. ועל ידי זה נתאר מחשבתו. זה הוראה כיפית. יש בן אדם שרוצה לעסוק בתורה ולפעמים כבד עליו, או ענייני קשב וריכוז, או אין לו מי שיורה דרכו. רבי נחמן אומר, סיפורי מעשיות מצדיקים. היינו מה שאירע להם. הוא מדגיש את זה בשונה מסיפורי מעשיות שהוא סיפר, שהוא המציא, שזה משלים רוחניים גבוהים מאוד. הוא אומר, סיפורי מעשיות מצדיקים זה ביוגרפיה של צדיקים, לקרוא אותם. הוא דבר גדול מאוד, ועל ידי זה נתאר מחשבתו. ועל ידי זה נתאר מחשבתו, גם ניצול מצרות על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים. כי בלבול הדעת הוא בחינת מוחין וקטנות, ומזה באים צרות. ההפך מיישוב הדעת זה בלבול הדעת. כי מוחין וקטנות הם בחינת דינים, וסיפורי מעשיות של צדיקים הם בחינת מוחין וקטנות, כמו שכתוב, ספרן עלי את הגדולות. ועל ידי זה מתאר מחשבתו ממחשבות רעות שנמשכים ממוחין וקטנות, ועל ידי זה ממתיק הצרות והדינים שכולם בחינת מוחין וקטנות. רק מה שצריך בשביל ליישם את זה, זה שיהיה לנו ליד המיטה או בבית הסיפורי מעשיות צדיקים שאנחנו אוהבים. כל אחד שמע על איזה צדיק, על איזה דמות מופת בעם ישראל, וטוב לקרוא אותה. אני אוהב לקרוא הרבה מצדיקים. היה תקופה שקראתי הרבה שוב ושוב על רב אושר, רבי אשר פריים, או יש על רב אריה לוין, על הרב קוק, על הבעל שם טוב. או יש כל כך הרבה צדיקים, אני בהשגחה פרטית אמרתי את השמות שיצאו לי, על צדיק שאתם מתחברים לסיפור עליו, שמעתם קצת את הביוגרפיה שלו, תשיגו את הספר אודותיו. נתאר מחשבתו, יוצא מבלבול הדעת, די סיפורי מעשיות מצדיקים. תראו, גם ספר בראשית, או זה סיפורי מעשיות מצדיקים. מה שעבר על אברהם, יצחק ויעקב. מדרשי חז"ל. רק פה רבי נחמן נותן את התורה הזאת בקטע של לעשות עם זה עבודה. עם סיפורי מעשיות. שזה לא על בסיס מזדמן. אשרי מי שיש לו את הקביעות הזאת. יש גם ספר רבי נחמן בעצמו שהוציא הצדיק מיבניאל, נקרא פעולת הצדיק. ראיתי בניידות של חסידי ברסלב הננחים שמוכרים ספרי רבי נחמן, יש להם עכשיו ספר חדש של 3 כרכים של הביוגרפיה של רבי נחמן. על ידי זה נתאר מחשבתו. לא רק נתאר מחשבתו, גם ניצול מצרות. זה מרחיב את התודעה. ועל ידי זה מתאר מחשבתו ממחשבות רעות שנמשכים מוחין דקטנות, ועל ידי זה ממתיק הצרות והדינים שכולם מבחינת מוחין דקטנות. היה פה בתל אביב, ברחוב אחד העם, הרבי מבלז, שחי פה לפני, בקום המדינה. חי כמה וכמה שנים בתל אביב, והבית כנסת שלו עד עכשיו פועל שם, באחד העם 61 או 63. והוא היה אדם מאוד מאוד רציני, וכמעט לא ראו אותו צוחק. פעם אחת, אחד מתלמידי חכמים בתל אביב, שהיה פה דיין בתל אביב, אב בית דין, קראו לו הרב ארנברג, כמדומני, ניגש להיות החזן, השליח ציבור, בבית מדרשו של רב אהרון מבלז. באמצע תפילת מנחה, אחרי קדושה, בדרך כלל יש חזרת השעת, שהשליח ציבור, אחרי שהקהל כולו מתפלל בלחש, הוא חוזר על התפילה בקול. די בהתחלה שהוא התחיל את זה בקול, פתאום הוא עזב את עמדת החזן, וניגש לארון ספרים והתחיל לקרוא באיזה ספר. אז רב אהרון מבלז ראה את זה והתחיל לצחוק. התברר שאותו אב בית דין היה כל כך שקוע בתורה, וגם כשהוא התפלל בדיוק התרידה אותו סוגיה שהוא ניסה להתיר איזה אגונה שבאה ומגשה את עזרתו. אז באמצע התפילה גברו מחשבות הלימוד תורה על מחשבות התפילה, והוא שכח שהוא מתפלל. הוא כל כך רצה לעזור לה, הוא כל כך היה דבוק בתורה, שעזב. זה מי שמכיר את אווירת הבית כנסת, זה נורא מצחיק החוויה הזו. ואז אחרי שהוא צחק קצת רב אהרון מבלז, צריך לדעת שזה נדיר, שנים לא ראו אותו מחייך לפעמים. אז הוא סימן לחסידים שלו שבעדינות יזכירו לו לאותו אב בית דין, ובאמת הוא נזכר וחזר לעמוד להתפלל. אז אחרי התפילה אמר להם רב אהרון מבלז לחסידים שלו, אומר, אני צחקתי כי מהדבקות שהייתה לו בתורה, שכל חייו שהוא נושם תורה, והרצון שלו גם לעזור לאותה גברת, היה צחוק גדול בשמיים שהוא עזב באמצע התפילה בלי לשים לב את עמדת החזן והלך לארון ספרים. היה צחוק גדול בשמיים, מזה אני צחקתי. אני מודה לכם שגם אתם חייכים. נו נו. רציתי פשוט ליישם את העניין הזה של לספר מעשיות מצדיקים, היינו ממה שהראה להם שזה דבר גדול מאוד, ועל ידי זה נתאר מחשבתו, וזה הדבר היחיד שעלה לי כרגע ב... הוא היה גר מולו, מול רב אהרון מבלז, האב בית דין הזה ברחוב אחד העם. אז שהגבאים של רב אהרון מבלז אמרו לו שכבר ילך לישון, כי הוא היה באמת ממש מלאך אלוקים, הוא היה דמות פילית. אז הוא אומר, הוא היה פותח את החלון, אומר, אתם רואים, יש גם אור אצל הרב ארנברג, הוא עוד לא הלך לישון, אז אתם רוצים שאני אלך לישון? כאילו, הוא עוד יושב... ועוסק בתורה. טוב, עכשיו לציטוט האחרון מתורה רישנון. זה היה, מי זוכר, מאיפה קראתי את הסיפורי מעשיות עם צדיקים שעל ידי זה נתאר מחשבתו? ריש למדלת, זה אותיות של המילה דולר בלי אבב. מאוד מסמכים הציטוטים הללו, על ידי זה נתאר מחשבתו, על ידי זה ניצול מצרות, על ידי זה ניצול מבלבול הדעת. בתורה ריש נון אומר רבי נחמן כך, דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים, ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן והשם לקח. אני קורא בדילוג, כי שוב, זה לא לימוד שיטתי, אני אומר את זה בהשגחה פרטית לרפואה, שאנחנו לא יודעים לאיזה נשמה זה נצרך בהשגחה פרטית. אומר רבי נחן, וזה עיקר צער של ישראל שיש להם בגלות. הכל הוא מחמת שנפלו מהדעת. ותולים הכל בטבע, ובמקרים, ובמזל, ומחמת זה יש להם צער ויסורים. כאילו היה להם דעת שהכל בהשגחה, לא היה להם איסורים כלל. זאת אומרת, פה רבי נחמן אומר לנו שעיקר האיסורים הנפשיים המנטליים הם תוצאה של המחשבות שלנו, תוצאה של הדעת שלנו. יש איסורים שהם גם איסורי גוף. על רוב האנשים שהם חווים סבל, או חוויית הסבל שבחייהם זה חוויית נפש. וחוויית נפש זה תוצאה של מחשבות. כאילו היה להם דעת שהכל בהשגחה, לא היה להם איסורים כלל. ועיקר הצער והגלות שלהם, שוב אני קורא בדילוגים, זה לא רצף, הוא רק על ידי זה בעצמו. שאין להם דעת ותולים בטבע. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל ולהושיעם מגלותם ולעשות קץ לסוף מהמצר שלהם, אז הוא ממשיך עליהם השגחה. מה הכוונה ממשיך עליהם השגחה? הרי הכל מושגח. הוא נותן להם את החוויה לראות שזה השגחה. אני קורא לנס, הרי כל המציאות היא נס, ככה אומר הרמב"ן. אז מה זה נס שאנחנו קוראים נס? זה הערת פנים, זאת אומרת שאתה רואה את זה, המסך. יש דברים שאתה השגיחו עליך, אבל לא ראית את כל מה שארגנו, את כל הפעולות הנסתרות שהשם דבר עשה עבורך. הרבה פעמים שאנחנו בהתפעלות, אנחנו אומרים, וואו, איזה נס, איזה השגחה, זה שאתה רואה צירופי המקרים בגלוי. אתה רואה איך הפאזל נרקם, ומה שנקרא, ניתנה לך אישור, ניתן לך אישור להציץ מאחורי הקלעים. אז זה הכוונה שקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו, אז ממשיך עלינו השגחה. כל הזמן יש השגחה, אבל נותן לנו לראות את זה, ואז אנחנו בעצם מחזקים את עצמנו, גם ברגעים שאנחנו כבר לא רואים את זה, להזכר שהכל השגחה. ודאי מכניע או מבטל הטבע והמזל שהיה מחייב, שיהיו ישראל נתונים תחת ידם. אז מילות הריפוי הללו, אני חוזר עליהם שוב, ואיתם נסיים את השיעור להיום. דע, שימו על זה בעיניים עצומות, שכל מיני צער, וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. כי יכול חסרה פה מילה, אינם, אלא רק מחסרון הדעת. לא כתוב פה את המילה אלא, אני מוסף את זה ליתר בהירות. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן והשם לקח. אמנם המילים הללו הם לא לגמרי מנחמות את מי שבאמת עובר חוויה קשה של משהו לא טוב, הם כן נותנים לנו את ההבנה ואת הידיעה שיש כתובת לקרוא את זה יותר לעומק, שיש מהלך שאם מתמסרים אליו אפשר לקבל נחמה מטקסט כזה. וזה עיקר המכוון. היו ברוכים ושמחים שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. ברכת לילה טוב, חלומות חסידיים, תחלמו הלילה על האות ת', שזה סימן יפה לו. תחלמו על השלה הקדוש. השלה זה הוא נקרא ככה כי הראשי תיבות של הספר שהוא כתב זה נקרא שני לוחות הברית. תחלמו על העיר טבריה, על שייט בכנרת, שחייה לילית ודגים מרוקאים במחוות מתאימה. לילה טוב.